שלום לכל המאזינים. בסיומה של הפרשה, אחרי שאנחנו קוראים שבני ישראל ירדו למצרים, והייתי, אפשר אולי אפילו לומר, השתקעו במצרים, דיברו עם פרעה, התיישבו בארץ גושן, פתאום יש לנו באמצע הפרשה שעוסקת בבני ישראל, פרשה שחורגת מהעיסוק בבני ישראל. בסוף אנחנו חוזרים לבני ישראל, אבל באמצע העיסוק בישיבת בני ישראל במצרים, יש אפילו המסורה לא מגדירה את זה כפרשייה, יש רצף של פסוקים שמתאר נושא אחר לגמרי, מתאר איך יוסף קלקל את ארץ מצרים בשנות הרעב. אנחנו קוראים ככה, ולחם אין בכל הארץ כי כבד הרעב מאוד, ותלה ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב, וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר אשר הם שוברים, ויבא יוסף את הכסף בית הפרעה. שימו לב, הנושא של הפסוק הזה זה לא העובדה שיוסף קלקל את המצרים, אלא הנושא פה הוא וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען. יוסף, תמורת האוכל שהוא נותן, הוא אוסף את כל הכסף, ובסופו של דבר כל הכסף בארץ מצרים ובארץ כנען נמצא בבית פרעה, ולכאורה זה הנושא. פסוק הבא מתאר מה קורה בעקבות העניין הזה. ויתום הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען, ויבואו כל מצרים אל יוסף לאמור, הבא לנו לחם ולמה נמות נגדך כי אפס כסף. כלומר, המצרים סבורים שאם אין כסף, זכותם לקבל את התבואה בלי כסף. מה לעשות? הבא לנו לחם ולמה נמות נגדך. ויאמר יוסף, הבו מקניכם ואתנה לכם במקניכם עם אפס כסף. אומר יוסף, לא, לא, לא הבנתם, אני לא חייב לכם שום דבר. תביאו את מקניכם ו... אני אתן לכם לחם, והם אכן מביאים את מקניהם, כפי שמתאר הפסוק ההוא הבא, וזה, וכך קלקל יוסף את המצרים בשנה השנייה. אחר כך, ותתום השנה ההיא, ויבוא אליו בשנה השנית, ויאמרו לו, לא נכחד מאדוני, כי אם תם הכסף ומקנה הבהמה אל אדוני, לא נשאר לפני אדוני בלתי עם גביעתנו ואדמתנו. אין לנו מה לתת לך עכשיו תמורת לחם, ולכן הם אומרים, למה נבוט נגדך גם אנחנו גם אדמתנו? קנה אותנו ואת אדמתנו בלחם. ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה, ותן זרע ונחיה ולא נמות, ואדמה לא תשם. ואז התורה מתארת שיוסף קנה תמורת הלחם שהוא נתן למצרים, הוא קנה תמורת זה את אדמות כל מצרים ואת כל המצרים, ולכן מה הוא עושה? וכן כל המצרים מכרו מצרים איש שדהו, ומכרו גם את עצמם ליוסף, כי חזק עליהם הרעב, ותהיה ארץ לפרעה. כעת, מה המצב? המצב כעת הוא שיש לנו עם שכולו קנוי ליוסף או למעשה לפרעה, כל אדמות מצרים מכורות לפרעה, ועכשיו מה אנחנו עושים עם זה? איך אנחנו מנהלים כלכלה שבה כל העם וכל האדמות שייכות למלך? אז אומרת התורה, ואת העם העביר אותו לערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו. רק אדמת הכהנים לא קנה, כי חוק לכהנים ואת פרעה, ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרעה, על כן לא מכרו את אדמתם. כלומר, מה עושה אדון שיש לו עבדים ויש לו שדות? הוא שולח כל עבד לעבוד בשדה לפי הצורך. כן, אם הוא צריך שעבד מסוים יעבוד בשדה מסוים, אז הוא שולח את אותו עבד לאותה שדה. לכן, מה עושה יוסף? יוסף שולח את העם, מעביר את העם לערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו. הוא שולח כל אדם למקום אחר לגמרי מהמקום שבו הוא גר עד היום, נותן לו שדה אחר, אם הוא היה מקבל עוד פעם את אותה שדה, אם הוא היה ממשיך לעבוד באותה שדה שהייתה שלו עד היום, הוא לא היה מרגיש שהוא שייך למלך והשדה שייכת למלך. הוא היה מרגיש שהוא קיבל, שמגיע לו לחם בחינם, והנה דפקתי את המלך, קיבלתי לחם בחינם, מגיע לי מהמלך לחם בחינם, ולכן מה שעושה יוסף זה מחלק אותם בארץ מצרים כרצונות, ואז מה הוא אומר? לכאורה מה שהוא היה צריך לומר פה עכשיו זה, עכשיו תעבדו את השדה שלי, וכל שנה תביאו לי את התבואה. אבל הוא אומר משהו אחר. ויאמר יוסף אל העם, הן קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעה, הלכם זרע וזרעתם את האדמה, והיה בתבואות ונתתם חמישית לפרעה, וארבע ידות יהיה לכם לזרע השדה ולאוכלכם ולאשר בבתיכם ולאכול את אפכם. הסידור מהיום יהיה כזה, אתם מקבלים הכל, כל התבואה שלי, כי השדות שלי ואתם שלי, אבל אתם מביאים לי רק חמישית. תביאו לי חמישית כל שנה מהתבואות, השאר תשאירו לעצמכם בשביל לזרוע את השדה, בשביל לאכול, וכולי, וזה הסידור, וישים אותה יוסף לחוק עד היום הזה על אדמת מצרים לפרעה לחומש, רק אדמת הכהנים לבדם לא הייתה לפרעה. על הפרשייה הזאת אנחנו נבקש היום לומר כמה וכמה נקודות וכמה נושאים. קודם כל, נעיר הערה חשובה, למה כל כך חשוב לתורה לספר לנו את הסיפור הזה? יש לנו כאן דגם לחיים בארץ ישראל. גם בארץ ישראל, כידוע לנו, הארץ ישראל לא שייכת לעם ישראל, היא שייכת לקדוש ברוך הוא. פרשת בהר מרחיבה בזה, היא מרחיבה ואומרת, אף אחד לא יכול למכור לא את עצמו ולא את השדה שלו. אם מישהו יעשה דבר כזה, אז מצווה לגאול את זה, לא יגאל, יבוא יובל, יחזיר הכל למקום. למה? מדוע בני ישראל לא יכולים למכור לא את עצמם ולא את השדות שלהם? יאמר מי שיאמר, יש פה איזשהו ערך סוציאלי חשוב, אדם תמיד נשאר בן חורין, הקרקע שלו תמיד נשארת ברשותו, וכל הדברים האלה הם יפים ונחמדים, רק שהתורה מנמקת את, את הדין הזה בנימוק בדיוק הפוך. פתח את פרשת בהר, לא תמצא שם, לא את ערך החופש, לא את ערך החירות ולא את ערך הרכוש, תמצא שם בדיוק את ההפך. למה האדם לא יכול למכור את עצמו? כי לי בני ישראל עבדים. אתם לא שייכים לעצמכם, אתם שייכים לי. למה האדם לא יכול למכור את שדהו? כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי. כולכם איתי גרים ותושבים, הארץ שלי, השדות שלי, הכל שלי, אומר הקדוש ברוך הוא. זה לא שלכם, לכן אתם לא יכולים למכור לא את עצמכם ולא את הארץ. אדרבה, אם הייתם בני חורין, הייתם יכולים למכור את עצמכם. אם הייתם שייכים לעצמכם, הייתם יכולים למכור את עצמכם. כי מה שאדם שייך לו הוא יכול למכור. אתם לא שייכים לעצמכם, השדה לא שייך לכם, הכל שייך לי, אומר הקדוש ברוך הוא. ולכן התורה שם מציגה מערכת כפולה של שיש לה שני מרכיבים וכולם שייכים לקדוש ברוך הוא. המרכיבים זה העם והארץ. העם והארץ שייכים לקדוש ברוך הוא, כי לי בני ישראל עבדים, כי לי ארץ. ואפשר ללמוד מהפרשה הרבה דברים על קדושת ארץ ישראל וקדושת עם ישראל, שכולם עבדים לקדוש ברוך הוא, ולכן כולם שייכים לקדוש ברוך הוא. זה מה שמופיע שם. ואדרבה, הפרשה שם, כמו שהפרשה פה מתארת את עם ישראל באמצע עוצרת ואומרת מה קורה עם המצרים וחוזרת לעם ישראל, שם יש פרשה, באמצע הפרשה שעוסקת בזה שאסור למכור את ישראל לעבדים, יש כמה פסוקים שאומרים את הגויים אפשר למכור לעבדים. כדי ללמוד, כמו שהגויים יכולים להימחר, כי הם לא שייכים לקדוש ברוך הוא, ולכן הם יהיו עבדים שלנו ונוכל לעבוד בהם בפרח, כי הם יהיו עבדים שלנו לכל דבר, כך ישראל עבדים לקדוש ברוך הוא. המודל שהתורה מתארת לגבי ארץ ישראל מאוד דומה למודל פה. יש לנו עם של עבדים וכל הארץ, כל השדות שייכים למלך. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אומר, אך בגורל יחלק את הארץ. אתם, כל אחד מכם יעבוד את השדה שאני אגיד לו לעבוד אותה. אנחנו נחלק את הארץ בגורל, כלומר על פי השם, ואף אחד לא יכול לא להחליף את השדה עם חבר שלו, לא למכור, לא שום דבר אחר. אתם עבדים שלי והשדות שלי. מה תעשו כל שנה? תיתנו שני מעשרות. למי? כיוון שאמרנו שיש חלק חשוב בעם וחלק חשוב בארץ. שהעם יש לו חשיבות והארץ יש לו חשיבות. אז אתם תביאו מעשר אחד לחלק הנבחר בעם, מעשר ראשון, ומעשר שני תביאו לחלק הנבחר בארץ, תעלו אותו לירושלים. סך הכל שני מעשרות. ומי לא בעסק? הכהנים. אלא שפה בא לידי ביטוי ההבדל המאוד מאוד משמעותי בין עם ישראל לבין מצרים. לכהנים של פרעה, הם לא בסיפור והם לא צריכים לתת כל שנה חמישית מהתבואה, כי יש להם אדמות. הם לא נזקקו לתבואה של יוסף, כי פרעה משלם להם כל שנה ונותן להם אוכל, אז הם לא מכרו את אדמתם. אז הם, יש להם אדמות והם לא צריכים לתת חומש. בארץ, אנחנו אומרים אחרת, גם בארץ חוק לכהנים מאת הקדוש ברוך הוא, ואתם כל עם ישראל תיתנו לכהנים את החוק, אבל לכהנים לא תהיה אדמה. בניגוד לכהנים המצרים שיושבים ואוכלים את אדמתם וחוץ מזה גם אוכלים את לחם פרעה, אומר הקדוש ברוך הוא, תחליטו. לא תחליטו, אני מחליט בשבילכם. אבל זה או, זה לא גם וגם. זה לא שאתה תקבל אדמה וחוץ מזה גם תתפרנס מהמס שכל עם ישראל משלם. לא. אם אתה מוכן להיות, לא מוכן, אני החלטתי בשבילך שאתה תהיה אדם בלי אדמה, אדם גר ותושב, שתלוי באוויר ולא תהיה לו אדמה, אז אתה תהיה תלוי לגמרי באוכל שבני ישראל מביאים לך. אז אתה באמת תקבל מבני ישראל את האוכל, אבל אתה תהיה תלוי בהם, ואתה תצטרך להיות כהן טוב, והתפקיד של כל עם ישראל זה לעבוד את האדמה, התפקיד שלך, ואתה תצטרך לבצע אותו, זה להיות כהן. ואתה לא יכול גם להיות כהן וגם להחזיק אדמה. פה ההבדל. אבל מה שלמדנו מכאן, וזו נקודה ראשונה שרצינו להזכיר פה, והיא הנקודה שבסופו של דבר יש פה מודל ורמז לחיי עם ישראל בארצו, וזה דבר חשוב שאנחנו למדים מהפרשה הזאת כמשל. אבל מעבר לנקודה הזאת, בואו נראה מה אומרת לנו הפרשה, לא כמשל ולא כמודל למשהו אחר, אלא מצד עצמה. היא אומרת לנו כמה וכמה דברים שאפשר ללמוד מהם גם על מוסר וגם על דרך הכלכלה והחיים וגם על עבדות וחירות. המצרים בטוחים שמישהו צריך לדאוג להם. אם נגמר לנו הכסף, אז תביאו לנו אוכל. ככה הם מבינים אחרי שנה. אומר להם יוסף, לא. אף אחד לא חייב לכם, אתם בני חורין. אם אתם בני חורין, אתם תדאגו לעצמכם. יש לכם כסף, תסחרו בו. והמצרים לומדים את זה, ומבינים שאף אחד לא חייב להם שום דבר. הממשלה לא חייבת, אף אחד לא חייב, הם צריכים לדאוג לעצמם. ולכן הם יוזמים את העניין הזה, שהם ייתנו את הצאן והבקר שלהם לפרעה, ובתמורה יקבלו אוכל. אחרי שנה הם מבינים שגם את האופציה הזאת לא קיימת, ואז הם עוברים למסלול ב'. במסלול ב' אנחנו מוכרים את עצמנו לעבדים. מוכרים את עצמנו לעבדים, פה כבר אנחנו יכולים לבוא ולפרעה בדרישה ולהגיד, תן לנו לחם. אנחנו שלך, אתה זן את עבדיך. יש לזה מחיר גדול מאוד. המחיר הוא שאנחנו כבר לא בני חורין. אם אתה תלוי כלכלית במישהו אחר, והמישהו הזה חייב לך, אז גם אתה חייב לו. אם יש מישהו שאחראי לפרנס אותך, והכלכלה שלך תלויה בכלכלה שלו, אתה הופך להיות עבד. וזה מסביר למה, מה עושה הפרשייה הזאת באמצע הפרשה של ירידת ישראל למצרים. ישראל יורדים למצרים, ויוסף מרגיש שהוב, עשיתי דבר גדול. עכשיו יש מטה לחם לבני ישראל. יש מטה לחם לבני ישראל, יש לבני ישראל מה לאכול. לא רק זה שיש להם מה לאכול. מי יפרנס אותם? הוא הפרעה הגדול, הוא מהיום מתחייב לפרנס את החי בני ישראל. איזה דבר גדול עשיתי, הוצאתי את בני ישראל מארץ ישראל הגובעת ברעב, והבאתי אותם למצרים, מקום השפע, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, וכבוד הנשיא עצמו מתחייב לפרנס אותם. אלא מה? מתברר שאם אתה תולה את פרנסתך ואת כלכלתך במישהו אחר, גדול ככל שיהיה, אתה הופך להיות עבד שלו. זה קרה בפרשה שלנו גם לבני ישראל וגם למצרים. אגב, אחד הפירושים הידועים זה שלמה יוסף לא החזיר כל מצרי לאדמה שלו, אלא פיזר אותם בארץ. כדי שבני ישראל לא ירגישו שרק הם גרים ותושבים. מהיום כולם גרים ותושבים. בני ישראל גרים ותושבים, והמצרים גרים ותושבים. אבל בסופו של דבר זה לא עבד, בסופו של דבר רק בני ישראל היו עבדים. המצרים, בסדר, למדו שהם צריכים לתת כל שנה בתבואות חמישית לפרעה, אבל היה להם שדה שבסדר רשמי הוא שייך לפרעה, תכלס, הם עובדים אותו והם בני חורים, בני ישראל הפכו להיות עבדים. אם אתה חושב שיש מישהו שהוא אחראי לפרנס אותך, אז אתה עבד שלו. אם אתה חי על בסיס זה שיש מישהו שמחויב כלפיך בפרנסתך והוא יחלקל אותך, סופך שאתה תהיה עבד. אגב, מה שעשה יוסף לפרעה, למה המצרים לא הפכו להיות עבדים? כי יוסף עשה פה איזשהו משהו חכם מצד האינטרסים של פרעה, אבל הופך את העבדים לקצת בני חורים. איך אתה מפרנס עבדים? אתה יכול להגיד לעבד, תשמע, אתה עובד, אתה שלי. כיוון שאתה שלי, תכלס, אתה עובד כמה שאתה יכול, כל כוח העבודה שלך הוא שלי, אני אתן לך כמה שאתה צריך. צרוך כפי צורכך, אכול כפי צורכך, ועבוד כפי יכולתך. תכלס, פר, זה הגיוני מאוד, זה מה שזה, זה כך מחייב הצדיק. הואיל ואתה מכרת את עצמך למלך, אתה מודה שאתה שייך למלך, אז בבקשה, לך תעבוד את המלך בכל כוחך, אחרת אתה גוזל אותו. מידת הדין כך מחייבת, אבל יוסף יודע שאם זה יהיה העניין, תכלס המצרים לא יעבדו. מי שיודע שמנתו מוקצבת לו מראש, אין לו בשביל מה לעבוד. אתה הופך את העבד שלך לשותף שלך. אתה אומר לעבד, אתה מקבל ארבע ידות ואני מקבל חמישית, יש לו אינטרס לעבוד כמו שצריך. אז הוא עובד כמו שצריך. וזה מה שיוסף הוא יוסף. יוסף נותן למצרים לקבל ארבע ידות מהתבואה, מזה את זה תאכלו, מזה תזרעו, זה אחריותכם. הם הפכו להיות קצת בני חורין, ובסופו של דבר הפכו להיות הרבה בני חורין, ובסופו של דבר רק ישראל היו עבדים, והמצרים הם לא עבדים. הם אולי למדו את הלקח שאף אחד לא אחראי עליהם, אלא הם אחראים לעצמם. ויופי של לקח, הממשלה לא אחראית, אבל בסופו של דבר המצרים לא היו עבדים. הערה קטנה נוספת שצריך להעיר, מעבר למסר הכלכלי ולכלכלה של הכלכלה הנבונה שלמדנו כאן, ולנושא של זכויות האזרח שלמדנו כאן, שזכויות האזרח זה לא רק לקבל אלא גם לתת, ושאם אתה לא משלם אתה לא מקבל. אבל בואו נשאל עוד שאלה, איזה תבואה יוסף מכר למצרים? באותם שבע שנות צבא, כשיוסף אסף את התבואה בארץ, הוא שילם עליה או שהוא אמר למצרים להביא אותה בחינם? כי אם הוא גבה אותה בחינם, אז למה עכשיו הוא מבקש עליה תשלום? אתם המצרים צודקים, המצרים שאתם רוצים פרנסה בחינם, הם צודקים, אנחנו הבאנו לך את התבואה בחינם בשבע שני הסבא, אספת אותה מאיתנו בחינם, עכשיו תשלם, עכשיו תיתן לנו אותה בחינם. אם נגיד שיוסף שילם למצרים באותם שבע שנות הסבא, אז למה תוך שנה הם פשטו את הרגל? שיחזירו לו עכשיו את אותו כסף שהוא נתן להם, והוא ייתן להם את אותה תבואה שהוא נתן להם. התשובה היא מאוד פשוטה, שכל אחד מבין, שקצת מבין בכלכלה מבין אותה. קודם כל ברור שיוסף שילם למצרים על התבואה בשנות הסבא. אחרת הם לא היו תורכים לעבוד בשדה ולהביא לו את התבואה. הוא שילם להם. אלא מה? הוא שילם להם בשנות הסבא במחירי סבא. קנה אותה בזול, כי היה סבא. הוא מכר להם את זה במחירי רעב, בשנות הרעב. ולכן תוך כל הכסף שהם הרוויחו, וחשבו שהם עושים עליו קופה, כי אין למי למכור תבואה בשנות הסבא, וסוף סוף יש איזה מלך שמוכן לשלם לנו עליה יפה, שווה. אולי הם גם ירשו לעצמם לבזבז קצת את הכסף באותם שנות הסבא. בסופו של דבר הוא מכר להם את התבואה בחזרה במחיר הרבה יותר גבוה, כך שהכסף נגמר תוך שנה, הכסף שהם הרוויחו בשבע שנים נגמר תוך שנה. אגב, נראה שעוד יותר מזה, לא סתם שהוא קנה להם תבואה, הוא מכר להם תבואה, הוא כנראה גם מכר לכל אחד מהם את תבואתו שלו. כן, כי התורה מספרת לנו שיוסף אגר את האוכל בערים, ושימו לב למילה בערים, כי אני ארצה תכף לעמוד עליה. כלומר, התורה אומרת, אוכל שדה העיר אשר סביבותיה נתן בתוכה. כן, שליט אחר אולי היה דואג לרכז את כל האוכל תחת ידו, יוסף לא. בכל מקום הוא הפקיד פקיד על התבואה באותה עיר, ובסוף מכר לאנשי אותה העיר את התבואה שאותה עיר גידלה בשנות הצבא. למה אמרתי שהמילה לערים חשובה פה? כי בסופו של דבר, מה קרה כשהם מכרו את עצמם לעבדים ומכרו את השדות? כתוב, את העם העביר אותו לערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו. את התבואה הוא אסף בערים, כלומר בכל עיר הוא אסף את התבואה שלה. את העם הוא העביר מקצה גבול מצרים ועד קצהו, זה אגב הרבה יותר נוח, כי לעם יש רגליים, אפשר פשוט לשלוח אותם להעביר, ללכת לעיר שאני אגיד לך, לתבואה אין רגליים. לכן ליוסף היה הרבה יותר קל לאפסן בכל עיר את התבואה שלה. אבל יוסף מבין שכדי שהמצרים אכן יהיו עבדים צריך להעביר אותם לערים, אז אחרי שהוא עשה עליהם סיבוב אפשר לומר, מכר לכל אחד את התבואה שלו ובמחיר הרבה יותר גבוה, כי הוא קנה כל אחד, הוא קנה את כולם לעבדים, כי הוא גם מבין ששווה לו לקנות אותם לעבדים, כי הוא עבד, כמה שהוא משנה למלך הוא עבד. אנחנו רואים גם בהמשך, ואומנם בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים, אבל במצרים עבד משאר עבד, הוא צריך אחר כך לבקש רשות מפרעו על כל צעד שהוא עושה, ואם הוא, כשהוא אומר סמני אלוהים לאדון לכל מצרים, או וישימני לאב לפרעו ולאדון לכל מצרים ביתו ומושל בכל ארץ מצרים, פרעו שומע והוא ישר אומר לא 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 לא, אתה אני, אתה עבד. אני, הוא יכול להיות שהוא מנהל, אבל הוא מנהל עבד, כמו שהוא היה מנהל בבית פוטיפר, כמו שבבית פוטיפר הוא ניהל את הבית והיה עבד, וכמו שבבית הסוהר הוא ניהל את כל בית הסוהר. אז עכשיו הוא מנהל את כל מצרים, אבל הוא עבד. וכשהוא הביא את כל ישראל אליו, אז כל ישראל, אנחנו יודעים מה הייתה התוצאה. התוצאה הייתה שכל ישראל הפכו לעבדים. אז כדי לצאת מהמצב הזה, יש רק דרך אחת. נהפוך את כל המצרים לעבדים. אז בניגוד לתבואה שנשארה בעיר שלה, ופרנסה את אנשי העיר שלה, את כל מצרים הוא העביר לערים, הוא הפך את כולם לעבדים ולגרים ותושבים, כך שכולם יהיו כמוהו, ואין הבדל בינו לבין האחרים, ואין הבדל בין האחים שלו לבין האחרים, אבל כידוע זה לא הועיל, בסופו של דבר ישראל דווקא הם אלה שהיו גרים ועבדים בארץ מצרים. אז בשביל לזכור את הדבר העצוב הזה, נזכור שהסוף היה טוב, היה קשה, אבל בסוף יצאנו ממצרים, והגענו לארץ ישראל כדי להיות עבדים להשם, על אדמת השם, בקדושה, בתהורה, כפי שהזכרנו בתחילת העניין. אז גם אם אנחנו קוראים השבת פרשה מאוד מאוד עצובה על עזיבת ישראל את הארץ והשתקעותם במצרים והפיכתם לאט אט להיות עבדים, השיעבוד לא להתבלבל, השיעבוד לא התחיל בפרשת שמות, הוא התחיל בפרשה שלנו, כפי שכבר אמרנו. בואו נזכור גם את הסוף היה טוב. על זה נלמד בפסח. שבת שלום.